הרב בני לאו, שמואל ב' פרק ח'.
סיימנו בפרק ז' את תפילתו הגדולה, תפילת ההודיה של דוד, על הסירוב של הקדוש ברוך הוא לתת לו רשות לבנות בית. הבשורה הטובה היא שבנו יושב על כיסו והוא יבנה את הבית להשם. ועכשיו במעבר כל כך חד מהעולם הדתי האינטימי של דוד, העולם שכולו תפילה, אנחנו עוברים לפרק ח' שכולו מלחמה. פרק מלא דם, פרק שאם היינו צריכים להגיד ידיך דמים מלאו, זהו הפרק. הפרק הזה מתאר את מה שאנחנו קוראים במסורת ישראל כיבושי היחיד של דוד, או במושג ההלכתי, המלחמה שהיא רשות ואיננה חובה. מלחמת חובה היא מלחמת כיבוש הארץ משבעת העמים. מלחמת החובה היא לעזור להציל את ישראל מיד צר הבא עליהם. כל מלחמה שהיא לביסוס הישיבה המינימלית המיידית של ישראל בארצו, זוהי מלחמת המצווה והחובה. המלחמה שהיא מלחמה להרחבה, מלחמה שהיא מעבר לגבולות המיידיים, ומלחמה שהיא איננה כנגד אויב הבא לצור ולאיים על ישראל, זוהי כאילו מלחמת לוקסוס, כאילו מלחמת רשות, ודוד בפרק ח' מנהיג את המלחמה הזאת, שהרי בפרקים הקודמים ראינו שהשם הניח לו מכל אויביו מסביב, ראינו שהפלישתים כבר נמוגו, ראינו שאין אף אחד שמאיים על דוד, ולכאורה דוד היה יכול לשבת בתוך ירושלים, פורס את ממלכתו דרומה לכיוון חברון באר שבע, צפונה לכיוון שבטי ישראל, יושב על גב ההר, הפלישתים בארצם, עבר הירדן במקומו, ואיש אינו מפריע לו. אבל דוד רצה מדינה, להגיש לשלמה מדינה על מגע של כסף. הוא רצה מדינה שיש לה הרבה איתנות, הוא רצה נתיבים למסחר במזרח, הוא רצה נתיבים לצפון, הוא רצה לייצר מדינה הרבה הרבה יותר עוצמתית. ולכן פרק ח'. פרק ח' הוא מלחמה שבה אנחנו רואים את דוד הולך ומטיל חיטתו על פני כל הארץ במובן הגדול. הפסוק הראשון עדיין עוסק בפלישתים, וזה נראה כאילו קרוץ בעצם מהפרקים הקודמים ששם נלחם דוד עם פלישתים אחרי בואו לירושלים, ויחניהם ויקח דוד מתג העמה מיד פלישתים. זאת אומרת, זה סוג של ניצחון מוחלט על הפלישתים. פסוק ב' מפתיע אותנו מאוד. פסוק ב' ויח את מואב. אתם זוכרים את מואב? התחנה הראשונה של דוד בבורחו מפני שאול, אחרי שהוא מבין שהוא לא יכול להיות בגת אצל ממש בתוך הארץ, הוא עושה את עצמו כמשוגע, הולך למערת הדולם, ושם הוא בורח מן הארץ, נוטש את הארץ, ממש עובר את הירדן, והתחנה שממש מקולטת אותו כעיר מקלט, זוהי מואב. ודווקא למואב כתוב, ויח את מואב, וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. כאילו התחנה הראשונה שדוד ממלחמת הכיבוש שמעבר לחובה, המלחמה שהיא סוג של עונג קמה, או מלחמה להרחבת הגבולות שלו, התחנה הראשונה, הוא הולך לשם, הוא הולך למואב, לאותו מקום שנתנו את אימא, עיר המקלט, אותו מקום שבעצם גידל את אמו הקדמונית, את רות המואביה. מה קרה שם? יש לנו מסורת מדרשית בספר במדבר רבה, וזה המקור היחידי שנותן לנו איזושהי אחיזה יותר חזקה בפרשנות שהיא איננה פשט, שמלך מואב הרג את הוריו של דוד, שהיו בעצם באיזושהי הגנה בתוך עריהם. איך אנחנו לומדים את הדבר הזה? זה דבר מאוד מאוד מוזר. הלימוד הוא לימוד מאוד עקיף, שהמקרא הרי לא אומר לנו אלא כך שהם הגיעו, הם הגיעו למואב, ולא שמענו, אומר המדרש, שיצאנו משם. שמענו שרק דוד יצא משם, ולכן כנראה הפירוש מבקש לומר שמלך מואב פגע בהוריו של דוד אחרי שדוד התעצם כשהוא חזר לעבר הירדן המקום. המערבי. הפירוש הזה שכולו דרשה, אולי יכול להתבאר דרך מלחמה אכזרית שמופיעה בספר תהילים, פרק פי ג', אומר לנו דוד, הנה אויביך יהמיון, משנאיך נשאו ראש, על עמך יערים וסוד, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו, או עלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. איזה מלחמה זו? על מה דוד מדבר בפרק פי ג'? זאת לא מלחמה שאנחנו יכולים לדבר עליה בימי השופטים. אם תחשבו למשל על המלחמה שעשה גדעון במדיינים, נכון? מלחמת המדיינים היא מלחמה ששם אנחנו שומעים איך הממגרים אותם. כאן אנחנו שומעים איך האויבים מתאחדים ביחד ומייצרים קואליציה אנטי-דוידית. אנטי-דוידית יכול מאוד להיות שהאוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, כל החיבור הזה, גבל ועמון ופלשת, כל הערים היה עם אשור נלווה עמם, כל הרשימה הזאת היא רשימה של עבר ירדן מזרחי, שמחליט בעצם לכו ונחידה מגוי. יש רגליים לדבר שמדינות המזרח, מלמטה עד למעלה, מאדום ועד ארם, מזהות את התעצמות של דוד, והם מודיעות לכו ונחידה מגוי. ודוד מקדים רפואה למכה. המכה הזאת שהוא מכה את מואב היא מכה גדולה, והוא הופך אותם לעבדים נושאי מנחה. משם הוא פונה צפונה. הוא פונה צפונה מלחמה על ארם. ארם, יש לנו שתיים, יש לנו ארם צובה ויש לנו ארם דמשק. הוא הולך, מכה את הדד עזר בן רחוב מלך צובה בלכתו, כשהוא הולך להשיב ידו בנהר פרת. אתם רואים את המרחק הגדול? מה שעושה דוד שם, הוא מכה ממנו 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלי, אבל הוא מעקר את הרכב ויותר ממנו 100. דוד פה עושה מעשה ענק. הוא בעצם זוכר את הצו האלוהי של ספר דברים למלך. לא ירבה לו סוסים. לא ירבה לו סוסים, או אם תרצו בספר יהושע, פרק י' מצווה השם את יהושע, כשאתה כובש את הארץ, תעקר את סוסיהם, את מרכבותיהם תשרוף באש. יש פה אמירה מאוד מאוד דרמטית של מלכות ישראל או יהודה, לעומת מלכות שאר העמים. כשאתה בונה לעצמך צבא חזק, עם סוסים רבים, עם מרכבות, ואתה בונה את כוחך עליהם, זה כוחי ועוצם ידי, זהו שיקרון של הכוח. כשהמקרא, התנך, יוצא נגד הדבר הזה, בא לומר, אנחנו נעזרים בשם השם. אנחנו נשמע את הקול הזה חוזר עוד ועוד מנביאי ישראל. ישעיהו יאמר לנו, אתם יורדים למצרים, הוא פונה כנראה לחזקיהו, אתם יורדים לבקש עזרה ממצרים? הרי הם על סוסים ישענו ויבטחו על רכב, על פרשים כי עצמו, אתם השתגעתם? אנחנו לא בחרב, אנחנו פועלים בשם השם. ודוד פה ממש עושה בפועל את מה שמצווים כל נביאי ישראל, הוא הולך ועוקר, קר את הרכב ויותר ממנו 100. זו היה אמירה דרמטית. וכאן אנחנו באמת מקבלים את התגובה של ויושע השם את דוד בכל אשר הלך. יש פה איזושהי תחושה של פנים אל פנים, כמים פנים לפנים, לב האלוהים לאדם. יש לנו איזו תחושה שדוד הולך וגדל, הולך וגובה בתוך ממלכתו. המלחמה הזאת נגד צובה, נגד ארם, היא אחת הסמלים לעוצמתו של דוד. מכאן אנחנו מאירים עוד הערה אחת למלחמה הבאה, שהיא אומנם לא מוזכרת פה אלא רק ברמז. אחרי ניצחונו הגדול בארם, אחרי שהוא עוקר, יש לנו עוד ניסיון של דמשק. ארם דמשק רוצה לעזור לצובה, דוד הורג בהם 22 אלף, הוא שם נציבים בארם דמשק, וארם הופכת להיות עבדים נושאי מנחה. זאת אומרת, לא רק מואב עבדים נושאי מנחה, אלא גם ארם נושאי מנחה, ודוד הופך להיות באמת הדוד כמעט הכל יכול. כמעט אני אומר, מכיוון שאנחנו יודעים שהמלחמות לא היו קלות. המלחמות נשאו גם בתוכם את המחיר של המלחמה. מחיר המלחמה הוא מחיר האבדות הגדולות שחווה דוד תוך כדי מלחמותיו. ודוד יודע להגיד לנו את זה בתוך המלחמה, אם אני קורא בפרק מ' ד' של ספר תהילים. הוא אומר לו, הוא אומר, איך השם, אתה עזבת אותנו בתוך כדי המלחמה. השם, זנחתנו, זנחתנו ולא תצא בציבותינו, לא יכול להיות. דוד פונה להשם ואומר, בהשם אנחנו נעשה חיל. אין לנו שום יכולת להילחם אם אתה לא תילחם איתנו. הקריאה הזאת של דוד לשם השם, הקריאה של דוד לומר, אני יודע שאין ידי במלחמה בלעדיך, היא בעצם אולי פס הקול החשוב ביותר שאנחנו מבקשים לשמוע במלחמותיו של דוד. זה יהיה גדולתו של דוד. צריך לומר שבמקומות שהוא ישכח את זה, זה גם יהיה המקום שבו אנחנו נראה את נפילתו הגדולה. אנחנו רואים אצל דוד למשל בפרק סמך את המלחמה הגדולה בארם נהריים ובארם צובה. שימו לב לפסוק. למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד. בעצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישוב יואב ויח את אדום בגי מלח 12,000. אתם שמים לב לפרק שלנו? הפרק שלנו לא מספר על קרב באדום, הוא רק אומר לנו בפסוק אחד, שאחרי המלחמות בארם צובה ובארם דמשק, וישם באדום נציבים. כן, יש לנו 18,000 שהוא הורג בארם בגי מלח, והוא שם באדום נציבים. אבל פה פתאום, בתוך הקרב הזה, אנחנו שומעים שיואב עושה מלחמה באדום בגי מלח 12,000, ואז יש צעקה. צעקה של מכתם לדוד, אלוהים, זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו. מה קורה פה? מי שלומד את פרק סמך בעיון וממש בהקשבה עמוקה, פתאום שומע שהמלחמות האלה נגד ארם צובה, נגד ארם דמשק ונגד אדום, היו מלחמות שהיו בהם רגעים של משבר היום. תחושה שהשם עוזב את ישראל, ודוד זועק אל השם, מה זה? מי יובילני? מי נחני עד אדום? דוד מודע לזה שהשם מוליך את עם ישראל. ואז הוא אומר, פסוק י' ב' בתהילים סמך, הלא אתה, אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו? איך זה יכול להיות? אם אתה לא תלחם לנו, מי ילחם? הבא לנו עזרה מצר ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרנו. זהו קולו של דוד שמוביל את הקרבות הגדולים ביותר בכל המזרח, מדרום לצפון או מצפון לדרום. הקול הזה של דוד הפך אחר כך להיות סיסמת קרב, אבל הפוכה לגמרי. שימו לב, בפסוק שקראתי בתהילים סמך י' ב', הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו, זהו קולו של דוד הזועק אל השם, איך זה יכול להיות בלעדיך? מה אנחנו? אנחנו שום דבר. אותו קול בדיוק יוצא לפי התלמודים, תלמודי ירושלמי, יוצא מקולו של בר כוכבה, אלפי שנים אחר כך יוצא בר כוכבה וצועק צעקה, אתה אלוהים תעזוב אותנו, אנחנו לא רוצים אותך, לא מדובשך ולא מעוקצך, אני בר כוכבה, אני עושה את המלחמה, ואז הוא לוקח את הפסוק הזה ואומר, אלוהים, לא תצא בצבאותינו. הוא אומר את זה לא בסימן תמיהה וזעקה, הוא אומר את זה בתור סימן קריאה, אני לבדי, לא מדובשך ולא מעוקצך, אתה לא תלך איתנו, לא תחשוף, אומר בר כוכבה, ולא תסעוד, אתה לא תבייש אותנו, ואתה לא תכבד אותנו, אני אעשה את המלחמה. ועל גבהות הלב, על השחץ הזה של בר כוכבה, אומר התלמוד, על זה בדיוק הוא נפל, בגלל שרק דוד יאמר לנו, באלוהים נעשה חיל, והוא ורק הוא יבוס צרינו.